רדיו קסם 106 FM.
רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
רדיו קסם 106 FM.
רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
מעדן ויניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים, עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, 2-3 בצהריים, רק ברדיו קסם, 106 FM, הרשת החינוכית של כל ישראל.
גר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר. איש אינו בא לקנות ואין איש מבקר, ושנתיים שהוא כבר אינו מנגר, והוא חלום אחד נושא אותי לבוא לקנות לאליהו הנביא. והוא יושב מחכה לו, כבר שנים חולם הוא שיזכה לו, על סודו שומר ומחכה לו, מתי כבר יגיע היום. אחד מוזר, הוא יושב בקריפו ולא עושה דבר. מדפיו הריקים מחוסים באבק, כבר שנתיים מונח המרצה הבשק, והוא חולם כי נעליים הוא סופר, בנעל הרים ינבו רגלי המבשק.
איזה מבשר? יום שלישי, אנחנו מבשרים שגם שלישי יום, לא?
יש לנו בשורות, בשורות טובות, שלום משה.
שלום לך אהרון.
ושלום לדוד פז.
שלום לדוד פז, ושלום לאמירה.
שלום לאמירה ודותן, צמד חמד. היום אנחנו חוגגים כאן ספיישל 50 שנה ללעיתון. האמת, לא תכננתי להתחיל עם הקטע הזה, אבל הוא מתאים לנו באופן סביר מאוד.
למה?
פשוט מאוד. כי זה היה להיט השנה, המקום הראשון בשני המצעדים העבריים השנתיים, תשכ"ט, הנה זה נגמר, אז תעלה את... חסל את המחט, תרים. לא, לא, זה עוד לא נגמר. לא, עוד לא נגמר. עכשיו, המצעדים, אני משער, שודרו ספטמבר כזה, 1969, וב-26 בספטמבר 1969, לעיתון מספר אחד יצא לאור.
או, וואו.
ולכן, אנחנו חוגגים עם דוד פז. בהמשך אנחנו נעלה לשידור אורחים נוספים. אז אני חושב שהשאלה הראשונה המתבקשת שעליה כבר פז ענה יותר מפעם אחת היא, מה פתאום צריך ב-1969 Out of the Blue מגזין פופ בעברית?
קודם כל ההתחלה הייתה לפחות שנתיים קודם, לא ב-69. ההתחלה הייתה ב-67, כשהוצאנו למעשה מגזין פופ ראשון.
68.
67, היו שניים, אני בדקתי ויש פה איזה אי התאמה, אבל נניח אפילו 68. אורי אלוני ואני הוצאנו את המגזין הראשון, אם אתם רוצים נספר לכם איך הוא נולד בכלל.
ספר נא.
אוקיי. אז ככה, אורי אלוני היה בשליחות של כל ישראל בלונדון, הוא היה שם בשעה העברית של ה-BBC, ושם הוא התחבר לעולם הפופ שהיה מאוד מפותח באנגליה, אצלנו היה מאוד פרימיטיבי. וכשהוא חזר לארץ עם אשתו, בתחילת 68, הוא הביא איתו ערימה של עיתונים, היה שם מלודי מייקר, ניו מוזיקל אקספרס ועוד.
רקורד מירו וכדומה. היה מזון שנקרא דיסק. דיסק פעם, זה היה דיסק, תקליט, לא דיסק, קומפקט דיסק.
היו גם בראבו הגרמני והיו צרפתים.
סלול לקופה.
סלול לקופה, כן. ובקיצור, הוא התחיל לחפש מה לעשות עם הדבר הזה. הוא האמין שיש מקום להוציא מגזין בעברית. מהסיבה שבאותה שנה, גם לא קצת קודם, התחיל כל הנושא של להקות הקצב בארץ. דיסקוטקים, רמלה, חוב המסגר, שונצינו, כל הסביבה הזאת.
כן.
וצעירים חיפשו לראות, הם שמעו את המוזיקה, אבל לא ידעו איך נראים האומנים שלהם, לא קראו עליהם שום דבר, וחיפשו. אז היו בודדים שאיכשהו עשו ביבוא אישי עיתונים באנגליה, אבל זה לא הפתרון.
אנחנו עוד זוכרים את הבוטקה של המוכר באלנבי פינת קינג ג'ורג'.
פרידמן.
כן.
מכיר אותו, כן. בקיצור, הוא פנה למוציא לאור, שנקרא שמואל מור.
שהוציא לאור את בול.
אבל זה לא קשור, היה לו הוצאה לאור נפרדת שנקרא טמפו, והוא הוציא שם כל מיני מגזינים. ואני עבדתי שם, אני עשיתי לו שניים או שלושה מגזינים.
טמפו היה כאילו החלק היותר מכובד.
כן, היותר
בפעילותו.
יותר לגיטימי. ונוצר קשר, יום אחד שמואל מור קורא לי לחדר, ואומר לי, תכיר פה את אורי אלוני, פעם ראשונה שראיתי אותו. הוא אומר, יש לו רעיון מצוין, אני חושב שאתה והוא ביחד צוות מנצח, הוא יש את החומרים, את הקשרים, לך יש את הידע שצברת בעריכה, ובואו תוציאו לי מגזין פופ. אוקיי. הוצאנו מגזין פופ, 5,000 עותקים, הוא נקרא פופ המגזין, ונחטף.
קראתי אותו.
נחטף.
לא בזמן אמיתי, אבל קראתי אותו.
אני זוכר אותו.
יש לי פה אגף תשאר, אם אתם רוצים לראות.
כן. אחר כך, קודם תספר.
ואוקיי, אמרנו לו, מר מור, מה הלאה?
ואז בא הטוויסט, אין יותר מגזין פופ.
אז מה קרה?
זאת אומרת, השם נשאר, אבל הנה הסיפור.
הבן אדם, או החברה הזאת, החליטו שהם רוצים לכבוש את שוק התקשורת. ונכנסו להרפתקה של טאבלויד, טאבלויד בעברית, בסגנון של הטאבלויטים הבריטים הגדולים, לפורמטים הגדולים. קראו לזה אקספרס. התחברו עם איזה בית דפוס של במצודת זאב, שאחד היחידים שיש שם רוטציה, זה דפוס שיכול להפיס כמויות במהירות.
רגע, אבל עוד לפני זה לא יצא פופ כפופ, אבל, זאת אומרת, השם נשאר, אבל הוא שינה את אופיו, הוא הפך להיות בעצם צהובון? לא, כי אני זוכר שאתה שלחת לי כמה
רגע,
כתבות
רגע,
משם.
רגע, יש פה כמה פופים.
יש התפתחויות?
לא, יש לפני זה, לפני שבכלל הגעתי לאורי אלוני, או לפני שהכרתי אותו, השתובבתי בדפוס קרמל, גם עבדתי עם דפוס קרמל בדברים שונים, והיה שם עיתונאי מעיתון הארץ, בנימין זאב יפת, שמו. לא יודע מה שם אמר.
זאב יפת?
הוא היה עיתונאי כלכלי.
כן. והוא גם כן, היה לו איזה ג'וק בראש להוציא מגזין.
בדפוס קרמל ייסדתי.
כן. ואז הוא אומר לי, מה דעתך שנעשה... אני אומר לו, מה הבסיס, מה הקונספט? הוא אומר, תשמע, יש לי קשר טוב עם דוד דוידן. אתה והוא, הוא יביא את החומרים החמים, הכבדים, הוא גם יכתוב, ואתה תערוך. אוקיי. וככה נולד הפופ הראשון, לפני הפופ, אבל הוא לא היה פופ בידורי בלבד, הוא היה חצי-חצי משהו בסגנון של העולם הזה, אבל יותר קליל.
כן. זה ב-67.
67. עכשיו, מה שמשעשע בכל הסיפור, זה שבשעתו, היום הוא כבר לא, היית חייב להוציא רישיון כעורך.
תתקרב למיקרופון.
כעורך, היית צריך להוציא רישיון להוציא עיתון, להוציא לאור עיתון.
הייתה תקנה מדטורית כזאת.
כן, והיית צריך ללכת למשרד הפנים במגדל שלום, להביא תעודת בגרות, ותעודת יושר, אפשר לחשוב. בקיצור, אתה לא יכולת להוציא עיתון בלי הרישיון הזה. אבל מה אדון יפת, מה שנקרא, התחכם, וכל שבוע הוצאנו את השם, את העיתון בשם אחר. זאת אומרת, זה היה פעם פופ חדש, פופ, הוא מוסיף מילה, ואז הוא אומר, זה חד פעמי, לא צריך רישיון. וככה הוצאנו 7 גיליונות. אז זה היה הסיפור של פופ המקורי.
ואז ב-68 הוצאתם את פופ שהיה חד פעמי.
חד פעמי לצערנו, ואדון מור פשט הרגל עם שבר את הראש עם האקספרס שלו. אנחנו אימנו בפרויקט, ראינו. דבר שזה נחשף. אז גם אני וגם מורי התחלנו לחפש, המשכנו לחפש משקיעים. ויום אחד אורי מתקשר אליי, אומר, תבוא דחוף לקפה.
אנחנו כבר ב-69.
בתחילת, אמצע 69, כן. לא, בדרך כל מיני, עשיתי דברים נאספים, וגם הוא עבד, זה לא שישבנו בקיצור, אומר, תבוא דחוף לקפה נוגה, מה, כל כך רחוק, תגרב.
כן, הכי טוב, ככה אתה תשמע מצוין. ככה אתה נשמע טוב, אם תהיה קרוב, תשמע עוד יותר טוב. זה פריוויו ל אני אוהבת אותך, אני כבר לא, שאולי נשמיע בהמשך אחר כך, כן.
כן, בקיצור, חייב, מה זה? דבר כזה לא להשמיע.
רגע, רגע, יש לנו שעתיים.
בקיצור, אומר לי בוא דחוף לקפה נוגה, שאז קפה אומנים, ואני רוצה להכיר לך מישהו, כנראה שמצאתי את האיש הנכון. הגעתי לקפה נוגה,
והאיש היה אברהם אלון.
אברהם אלון, שלא הכרתי אותו, והוא אומר, תשמע, הבחור נוצר קשר בינינו, אני הסתובעתי וזה, הוא רוצה שנפיק לו חוברת, היה לו משרד המרגנות קטן, אגב, קרוב מאוד לנוגה, בחוב אלנבי שם, למטה.
אלנבי 26, משהו כזה, זאת הייתה הכתובת של לעיתון...
לא, אתה זוכר, יפה.
בפעם הראשון, כשזה רק יצא, כן?
קום השנייה.
זה אני לא יודע, לא עד כדי כך.
היום המקום הרבה יותר מפוקפק, אבל בסדר. בקיצור, הוא אומר, יש לו כמה אומנים, רובם לא משהו, לא מהליגה הראשונה. הוא אומר, אני רוצה שתוציאו לי חוברת...
הוא רוצה ברושור בעצם.
פרומושון, כן, טיפה יותר, עם כתבות וצבע וזה.
עכשיו, יש ציטוט יפה של אורי אלוני, לגבי למה לא, של אף אחד לא ירים את זה מהרצפה, חוברת מהסוג הזה.
זה גם אני אמרתי לו, שזה בזבוז כסף, בעיקר שאין לך אומנים, אתה יודע, לוהטים, שמישהו בכלל רוצה להסתכל עליהם.
כמה זמן לקח לכם
לשכנע את אלון? היה שם מישהי בשם מרצדס, שבטח כולם...
כמה זמן לקח לכם לשכנע את אברהם אלון, ללכת על מגזין פופ?
האמת?
כן.
10 דקות.
10 דקות.
מעניין.
ואז הסברתי לו, הסברנו לו, חבל על הזמן, חבל על הכסף, ואם כבר יש סיכוי שבאמת לעשות מגזין, אז רק ארצי וגם מקיף, את כל האומנים, הוא יקבל שם את הליטרת בשר שלו.
40%?
לא, לא הכסף. בתוך המגזין הוא קיבל...
כתבות על האומנים שלו. ושם. יכול להיות שאנחנו נגיע לזה ב...
כן, וקיבל גם מודעות ודברים שהוא עשה, ותשמע, זה גם עזר לו אחר כך כשהוא הפיק את הפקות של מייק ברנט בארץ.
גם לזה נגיע.
כן, הוא בבסיס הוא היה מרגן. עכשיו, רק עוד שנייה, איך הוא הגיע לזה, משפחה שלו, הוא והמשפחה שלו, היה להם דיסקוטק... דיסקוטק קליפסו ברמלה.
כן.
ושם נוצר הקשר עם כל האומנים.
עכשיו אנחנו נעשה פסק זמן, כדי שתנוח. משה, הועל נא לשים את הצ'רצ'ילים.
הנה. זה מגיע. אתם עדיין על...
כן, למה אנחנו שומעים את הצ'רצ'ילים? כי הנה, יצא הגיליון הראשון של להיטון שעיצב אותו אשר דיקשטיין.
לא,
את השער. שער פסיכדלי לעילה ועילה, ושהיה מורכב בעצם מקולאז'ים של תמונות ומה יש בגיליון. והייתה שם תמונה של סטן סולומון מהצ'רצ'ילים בתחתונים, הכיתוב, מי הוא הצ'רצ'יל בתחתונים? אז זה סטן סולומון כמובן. ועכשיו פז מראה למשה את, את גיליון מספר אחד ההיסטורי
של לייטון.
לירה ושלושים, כן. וכמה חודשים לפני זה הצ'רצ'ילים כידוע הופיעו בהיכל התרבות, במופע מיוחד של הצ'רצ'ילים פלוס הפילהרמונית בניצוחו של זובין מטה. עכשיו, אני כבר אמרתי את זה כמה פעמים, אבל אני אגיד את זה עוד פעם. זה ביצוע יפה מאוד לקורל לאוהבים צעירים של באך.
נכון.
עכשיו, מה שבולט כאן זה האורגן והווקליזה, הכל. הכל שייך בכלל לחיימון אלגרנטי מלהקת האריות. האורגן לאדי שפירוביץ', שכמובן לא היה חבר בלהקה. ועדיין, יופי של קטע. אתה אוהב אותו, פז?
מאוד.
כן. אז על הרקע של הצ'רצ'ילים וקורל לאוהבים צעירים, אנחנו מתקדמים, והנה, השלמתם את ההכנות, לעיתון מספר אחד מוכן, עומד לצאת לחנויות, לדוכנים. איך אתה מרגיש ערב לפני?
אבל קצת, אתה קצת מקדים את המאוחר.
זה רדיו, אתה יודע.
העיתון לא נולד בן לילה, לקח לו זמן. חיפשנו קודם כל שם. ושם אורי אלוני התייעץ עם כמה גורמים, והשם שלפי הגרסה שלו, זה שם ששייך לרבקה מיכאלי.
כן, הוא סיפר לי שהוא גם בדק את זה עם אהוד מנור.
גם עם אהוד מנור, ושניהם אישרו, וגם עלינו זה היה מקובל, למרות שהיו עוד כמה שמות, להיט ואיתו, נתחבר יפה ושלום.
יותר טוב משלגרטון.
כן, אה?
אני אשמור את זה לעיתון שאני אוציא.
בדיוק ככה, לעיתון הבא.
לא, יש חברת דגים שעושה לעיתון, אבל זה כמשהו אחר. תשמע, צריכים להתארגן, להוציא עיתון, כתבות, עיצוב ושם, השם כבר...
שם היה.
עכשיו צריכים לעצב. וחיפשנו שיש שער יוצא דופן מיוחד יתפוס את העין. ומישהו מליץ לנו לבחורצ'י כזה שנקרא אשר דיקשטיין, שהוא, יש לו יד מצוינת בציורים פסיכודליים. פסיכדליים בעצם.
הוא גם צייר חוברות קומיקס ישראלי שנקרא בוקי.
הוא צייר בחסד עליון. כן. הוא עושה דברים, הוא עושה פוסטרים פסיכדליים, שאתה עומד ככה עמום, כל כך הרבה פרטים. ואוקיי, אז הלכנו ככה, אני הלכתי להיפגש איתו, הוא גר באיזשהו חוש, איזושהי חושה בנווה צדק. משהו...
פסיכדלי.
והוא מרחף, הוא על העננים. הוא אמר לי שהוא שותה סירופים. אחר הסתבש לי גם LSD. מזה הוא מקבל את כל ההשראה שלו. אבל הוא הוציא דברים מדהימים. גם הוא עיצב את הלוגו שהוא לוגו בסדר, ואת השערים, אגב, זה הראשון, אבל שלושת הראשונים הם שלו, כולם בעיצוב פסיכודלי. ואגב, הסיפור שלו הוא שהוא אחרי זה קצת חזר בתשובה, עבר לגור בכפר חב"ד, אחר כך הוא עבר לצפת, והיום הוא רב שם באיזו ישיבה בצפת.
וואה.
עשה מהפך של 180 מעלות.
מהפך גדול מאוד.
שם בצפת הוא יותר קרוב לאלוהים, זה גבוה. זה העניין. אוקיי, אז זה עכשיו ככה, איפה עושים את העיתון? אין מערכת, המערכת של... שאדון אלון הציע, זה חדר וחצי, שחצי מנו אשתו ישבה. אשתו הייתה מזכירה שם גם, אליזה. אז אמרתי, בואו נעשה את זה אצלי בבית. אני גרתי אז בדירה בדרום תל אביב, בחוף צלנוב.
קרוב לגד.
קרוב לגד, ואחר כך...
גד זה חברת הפצה.
עוד לפני כן. שהתחלנו איתו, כן. כן. וזה גם קרוב יחסית מרחק הליכה גם לדפוס. הדפוס היה בסוף רחוב לוויסקי.
דפוס כרמל.
דפוס כרמל, כן. ושם על השולחן עם שמיכה צבאית, נולד לעיתון. ושם אורי אלון מגיע עם חומרים, ואני לא יודע אם יש פתאום לספר, אבל התהליך, תהליך הייצור היה תהליך פרימיטיבי ברמות שקשה לתאר. ואנחנו איכשהו יצאנו מזה.
בוא נזכיר שבמערכת, לפחות מי שהופיע בגיליון מספר אחת, וחלקם, רובם או כולם, המשיכו בעצם גם בגיליונות הבאים, היה לנו את אהוד מנור. אבי קורן. מני פאר. אבנר רוזנבלום, שהיה אז הסמכות העיקרית ברדיו, לכל מה שקשור למוזיקה, לפופ לועזי.
בראשונים לא היו.
שאול גרוסברג כתב תחת השם שאול הרגב, נדמה לי. אבל אנחנו נשאל אותו אם נוכל לברר את זה.
עכשיו אני רואה שבתור המערכת של הגיליון הראשון הם בכלל שמות. יש שמות שלי ושל אורי ושל המול.
אבל אנחנו רואים אותם בעיתון עצמו. טוב, בוא נעשה עוד הפסקה. נעשה עוד הפסקה, כי אנחנו רוצים לשמוע עוד שיר. והאחת, עכשיו זה תכף, משה. בשער, אז רצו לפתות את הקוראים, להיכנס ולקרוא, אז כמובן היו טיזרים נחמדים. האירים משתלטים על המצעד הבריטי, היה כתוב שם.
בראשון?
כן, תפתח את השער, תעלה את השער.
לא, בוא נראה את זה בכתבה.
עכשיו, האירים שדיברו עליהם זה קלודה רוג'רס, אולי נשמע פה, אולי
כן,
לא.
כן, האירי שחולל מעובד במצעד.
אבל בעיקר דובר על הבחור הזה, ג'ו דולן, שהוא נראה די, אתה יודע... בלגולה כזה, כמו שאומרים, כן? אבל כל נהדר. הוא הצליח מאוד גם בארץ. בוא נשמע את הלהיט הגדול שלו, שנקרא Make Me an Island, עשי מי אי. איזה יופי. בואו נשפך כולנו עם ג'ו דולן ונמשיך אחר כך לדבר עם דוד פז.
Different names, different games took my breath clean away, but I'm changed, rearranged, I'm enlightened, and how you have caught me, you have taught me, and I'm different now. Take me and break me and close all your windows and doors. Shut me off, cut me off, make me an island, I'm yours. Take me away from the world. Take me away from the girls. Take me and break me and make me an island, I'm yours. Running round, shifting ground, that's the life I have seen. But I'm tired, uninspired, and I've wiped my slate clean. You are mine, I am yours, if the Lord will. Close all your windows and doors. Shut me up, cut me up, make me an island, I'm yours. Take me away from the world. Take me away from the girls. Take me and break me and make me an island, I'm yours. Make me an island, I'm yours. Take me away from the world. Take me away from the girls. Take me and break me and make me an island, I'm yours.
זהו, תשמע, זה נהדר.
דרך אגב, את התקליט הזה של ג'ו דולן, אני קניתי משהו כמו 5 שקלים באיזה חנות של יד שנייה בקיבוץ כלשהו, וזה כשעוד יכולת להשיג תקליטים ב5 שקלים, כן? או פחות.
כן.
אז הנה, יש לנו כאן את ג'ו דולן.
יש לנו טלפון.
ועכשיו, יש לנו על הקו אורח נכבד, שחבל שהוא לא יכול להיות איתנו באולפן, אבל אנחנו שמחים לדבר איתו, איך שלא יהיה. מה שלומך?
טוב מאוד, שלום לכם.
שלום שלום, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
שמחים שאתה מצטרף אלינו. הנה גם דוד פז פה באולפן, ניתן לו את האוזניות כדי שיוכל לשמוע אותך. פתח את המיקרופונים? הכל פתוח?
כן, כן, הכל פתוח.
טוב.
דברו.
אז... אז שמענו מדוד פז בעצם איך, את, על הדרך שהובילה לעיתון.
אירוויזיון הכניס את ישראל לעיתון, הכניס את ישראל לאירוויזיון.
ואנחנו מיד גם נשים את הקליט של אירוויזיון 73, הראשון. בדיוק, אירוויזיון 73, הראשון עם אילנית. אז בוא, ספר עכשיו... את הסיפור, כן. סיפרת לי את זה בזמנו בתוכנית אחרת שלנו, בלעיתון קום, אבל בוא כן. תספר לי סיפור נהדר על איך הצלחת להכניס את ישראל לאירוויזיון. שוט,
תשמע, אולי. כל הסיפור מתחיל באיזה מנחת קטן של חיל האוויר במגידו. אני שמעתי בלילה, הייתי בשבירה שם, בילויים, ושמעתי בלילה ש... פתאום הודיעו שישראל קיבלה הזמנה לאירוויזיון, אבל נחתה מחוסר תקציב.
זה היה ב-72.
זה היה ב-71.
ב-71?
כן, אז אמרתי לה, תקשיב, אמרתי לה, צלצלתי לרבקה בעירי, שהייתה זאת דוברת, אמרתי לרבקה, צלצלי בהר, תגידי לה, אני אשיג לך למימון. צלצלה ולי אמרה, זה מאוחר מדי, כי אפילו כבר נקבע סרט, סדר המדינות. אז לכן אמרתי לה, בשנה הבאה, 72, תגידי לה, אנחנו בפנים. ואז אמרתי, מאיפה אני אשיג מימון? עבדתי בידיעות אחרונות, יואב וידן, שאביו, אבי אשתו, דליה, היה בעל סוכנות נסיעות. אמרתי לו, תגיד לו שאנחנו מוכנים לתת שער של אילנית, אם תיק הנסיעות פעם נתנו תיק נסיעות של דליה, ובידי שיממן לפחות את דורית הירש ואת אילנית. וככה היה.
אורי.
כן.
זה פז.
כן.
התיק היה של דפנה טורס.
דפנה, סליחה,
דפנה
טורס. לא
דליה. דעות
שלי.
אבל זה שניהם בדלת.
נסלח לך.
כן, בסדר גמור.
אוקיי. כן, מה עלה?
מה עלה? וככה היה הוא ממן, ואני ושלמה צח, המרגן, שילמנו בעצמנו למלון, וישנו באותה מיטה.
על זה לא ידעתי, אורי.
מה?
על זה לא סיפרת לי עד היום.
כן, 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 לא, היה לנו תקציב.
לא, אוקיי.
אז
זהו.
אז בעצם אפשר לומר שלעיתון הוא האחראי הבלעדי לכך שישראל הגיעה לאירוויזיון, וכעבור 5 שנים זכה בו בפעם הראשונה, שזה הישג מדהים.
נכון, נכון. נכון.
תגיד, אורי, הרגשת, אתה ופז, הרגשתם מין, בוא נשתמש רגע במילים מפוצצות, כובד אחריות על כתפיכם בגלל העובדה שאתם עורכים את שבועון הפופ והבידור.
כן, מה זאת אומרת?
היחיד במדינת ישראל, כי כל מה שניסה לצאת בעצם לא הצליח.
כן, ואיזה שאלה, תראה. דוד יודע, אולי כבר סיפר, שבהתחלה לא ידענו אם זה יצליח, ויצאנו כדו שבועון רק.
כן. כעבור שנה לעיתון הפך לשבועון.
הייתה עוד סיבה לשבועון, לא היינו מאורגנים לצאת כל שבוע. היה לנו צוות מערכת מצומצם, ופס הייצור היה, אתה יודע, מאוד מסורבל. לכן החלטנו בשלב ראשון לא להתחייב לשבועון. אבל היה לחץ על הקיוסקים, רוצים כל שבוע, ואז לא הייתה ברירה.
תשמע, אנחנו צריכים לזכור יפה את התקופה. לא היה אז אינטרנט, לא היה סלולר, וכל פעם שהייתי באיזה מדינה, הייתי צריך...
אורי, גם לא היו כתבות במכונת כתיבה.
כן, אז אני אומר, אני הייתי צריך לחזור מהר, הייתי צריך לחזור מהר באותו יום,
כן.
עם החומר, להספיק לכתוב אותו, ולהכניס אותו לעיתון הקרוב, אחרת זה מאבד את האקטואליות.
אחרי שאתה כותב זאת דרך לדפוס לתהליך מאוד מסורבל, כן.
בעצם... אנשים לא מבינים את התהליך שהיה נכון. של הדפוס.
אורי, בעצם המכשירים החשובים ביותר בתקופה לעבודה שלכם היו מספריים טובים ומכונת כתיבה.
ודבק.
נכון, ודבק, כן. וצלוטייפ.
אלה ימים שלא כל כך ידעו מה זה זכויות.
לא, אנשים לא מבינים את זה היום, לא מבינים את התקופה.
אל תשכח גם שצלמים שצילמו בנגטיב. היינו צריכים לפתח את זה. הייתה תקופה מאוד חשוכה, היינו עובדים בחדר חושך.
כן, אז אני אומר, ולמרות הכל, הפרוצדורה המסובכת הזאת, עיתונים יצאו.
נכון.
אתה יודע, אורי, אם כבר הזכרנו צילומים, יש סיפור מאוד מאוד ידוע, לפחות למי שקרא לעיתון באותה תקופה, על איך מצאת את עצמך כלוא בבניין אואזיס בחזרה של שיער.
נכון, לא, זה היה ריב איתם. באתי לצלם, הם בדיוק לקחו איזה שחטה,
קטנה.
והבמה, כן, הבמה האנגלי חשב שצילמתי את זה. אז הוא ניסה בכוח להוציא לי את המצלמה, וגם הזמנתי משטרה, וזהו, וככה השתחררתי ממנו.
אלה סיפורים שאתם תשמעו רק במעדן ויניל, ורק על העיתון. שיהיה ברור. אורי, תשמע, אלה הסיפורים שלך מרתקים כרגיל. אנחנו...
תשמע, אני רוצה להגיד לך קודם כל, שאתה יודע, אומרים שהיום השקעה בקרח של העיתון זה נכס.
כן.
אז אני אומר, אם מישהו מציעים לו לעיתון קרח באלף שקל,
כך.
שיחטוף את זה, זה מציע.
כן. בלי ספק. אז הנה, אנחנו חוגגים כאן 50 שנה לעיתון, שזה בדיוק החודש ועוד יומיים, לפני 50 שנה. אורי, תודה רבה שהיית איתנו.
כל טוב לכם. כל טוב,
ושנה טובה ובריאה. ותודה רבה על כל הזיכרונות ועל זה ש... עשית לנו יחד עם פז את הדבר הנפלא הזה.
את התמונה, את התמונה המלאה.
כן, ואנחנו נסיים עם השיר מתוך אירוויזיון 73, על ויניל.
רק הירח. אוקיי.
הנה.
אי שם, לא?
אי שם. אנחנו מתפללים שזה יעבור טוב, כי זה ויניל. אני בטוח שזה יעבור טוב. תודה רבה, אורי, ושנה טובה.
אוקיי.
תודה רבה. אורי, תודה.
ביי.
חן חן,
דוד.
להתראות. ביי.
שקט שלפני הסערה, בוא נלך עכשיו. שם, שם ראיתי גשם בענן, שם, שם עולה הבוקר בלבן. אי שם, שם נמצא ביחד את הגן, את גן האהבה.
תשמע, זה... כולנו חייבים חוב של כבוד לעיתון ולאורי אלוני בפרט על העיקשות וההתמדה הזאת של לשלוח נציג ישראלי לתחרות שבאירופה היא כבר הייתה מבוססת והייתה מוכרת והייתה פופולרית מאוד. כשכאן בעצם, ואנחנו ניגע בזה אחר כך...
הנה, נשאל אותו, הוא פה על הקו.
אורי.
כן, כן.
תשמע, פתאום נזכרתי שאתה, וזה גם מופיע בגיליון הראשון של העיתון, מדור החדשות, שאתה, יש לך שותפות בגרסה הישראלית לתנו צ'אנס לשלום.
אה, כן, כן, כן.
אתה ניגנת שם תופים.
נכון, נכון. טימפ, טימפני,
כן, כן. לא, אז נכון, בוא תספר על ההקלטה.
תשמע, מכיוון שהיינו בכל מקום, אז הלכנו גם להקלטה. אז נתנו לי לעשות את לנגן על התופים.
אז אמרו לך, אורי, אם אתה כבר פה, בוא תיקח חלק כן. פעיל.
הייתה אווירה כזאת של חבר'ה, אתה יודע.
כן.
איזה מין סשן כזה.
תגיד לנו, מה היה בכוסות פלסטיק שאני רואה שם בצילומים?
סודה, סודה, סודה.
אני חושב שהיה, כן. מים רוסים, זה וודקה.
מים רוסים.
מים רוסים. אז ספר על התהליך הזה. פשוט מה, אורי זוהר הזמין את כולם, חבר'ה בואו נקליט גרסה ישראלית.
כן, 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 כן.
הרי קנשטיין בומבצור אני רואה כאן.
לא היה הרבה אגו שם בחדר הבא, באולפן.
לא, בכלל לא, בכלל לא. זה היה, אני אומר לך, כמו סשן, שאנשים בסשן, אתה יודע, אוהבים לנגן ביחד, ולא חשוב משל מה.
כן. עכשיו, אני עוד מעט תדבר עם פז על החלוקה שנוצרה ביניכם. אתה נוסע לאירוויזיון והוא נוסע לסן רמו.
כן.
זה היה ככה החלטה הדדית של שניכם, או שאתה אמרת, האירוויזיון זה שלי, עזוב אותי, זה מה שאני עושה.
לא, תשמע, התפקידים בינינו התחלקו מצוין. למה? אני אוהב להיות בחוץ.
כן.
דוד אוהב לעשות את העבודה בבית בהקפדה רבה.
כן. את ההקפדה שלו אני זוכר עד היום, כן.
כן, אז ככה יצא שאנחנו ממש השלמנו אחד את השני.
כן.
טוב, אני אימצתי את השיר של אריק איינשטיין. אוהב להיות בבית.
אוהב להיות בבית, כן. הוא אהב להיות בבית.
כן, כן, אז אני, אז ככה שהתאום היה ממש כמו פאזל.
כן.
שאחד נכנס בין השני בדיוק.
תגיד, אם נחזור עוד שנייה לאירוויזיון, אירוויזיון 73, האירוויזיון הראשון של ישראל, אתה הרי כיסית האירוויזיונים עוד לפני זה וגם אחרי זה.
אחד רק.
ב-72. ב-71, כן.
הסברתי לך, כשאמרו לי שלא נוסעים וזה, אמרתי, אני רוצה לראות קודם כל מה זה, ללמוד את זה. אז נסעתי ב-71.
ומי זכתה? סברין אז זכתה?
אז לא, זאת ליאנדרוס.
ויקי ליאנדרוס, הפרטואה.
כן.
כן. אבל השאלה, אז כיוון שאתה היית לפני וגם היית אחרי 73, אני ראיתי את האקורדיון של תעודות עיתונאים האירוויזיונים שלך.
כן, כן, כן.
תגיד.
אז תשמע, אז כשאני נסעתי...
קראנו לו מלך התגים.
מלך התגים.
כן, יש לי איזה 15-16 ברצף. אבל תראה, באירוויזיון הראשון ישראל לא השתתפה, אז היה מספיק סתם טאג. אבל מהרגע שישראל השתתפה, היה צריך להיות תג נושא תמונה, והסדרה של התמונות גם מראה את ההיסטוריה של רעמת השיער.
כן.
אתה יודע, העולם היא יורדת.
אורי, נציין גם את ההפקה עצמה, בהשוואה להיום, לחרוץ האחרונה, אז היה מאוד צנוע, היו פחות מדינות שהשתתפו,
נכון.
וגם הפקה הייתה, אתה יודע, משהו, לא משהו.
כן, כן, כמו שהייתה בארץ, שני עיגולים, שלושה עיגולים.
כן, לא השקיעו כמעט.
תגיד, אורי, איזה אירוויזיון ריגש אותו במיוחד? של 73, הראשון של ישראל, של 78, הזכייה הראשונה, של 79, האירוויזיון הראשון בישראל?
ריגש אותי במיוחד כשאילנית באה לשיר.
כן. שמענו מקודם את אי שם שלה, כן.
כן, כן, כן.
תשמע, חבל שאתה לא נמצא כאן באולפן, חבל נורא, אבל אנחנו מבינים את הנסיבות. שנייה, כן, אמירה זרקה לנו פה שאלה שהיא מתחייבת, לגבי ההשפעה שהייתה לעיתון, על עיתונות הפופ שצמחה כאן בארץ אחריה, החל מאמצע שנות ה-70 ועד בעצם היום.
כן, זה בטח דוד סיפר לך שכולם פתאום ראו שהעסק הולך, אז הם הלכים להוציא, דוד היה גם פנאי פלוס.
דוד...
לא, זה הרבה אחרי.
פנאי פלוס נוסד ב-89, לא? כן, כן, כן. הייתי עם פז בצוות הראשון.
כן.
היה נוער 71, ניסיון לינגוס
בנו. נוער 71, נכון.
היה לאו?
לאו, גם כן.
לאו היה של בול, לא? גם של מור.
גם של מור, גם של מור.
כן. אז התרומה של לעיתון הייתה בכך שבעצם הנושא של פופ ובידור הפך להיות עיתונות לגיטימית בישראל.
נכון, דוד סיפר לך גם בטח שאנחנו מעולם לא כתבנו דבר רע.
כן, הייתם מאוד חיוביים בגישה.
זה לא מדויק, בסוף התחלנו קצת ללכלך.
אבל זה היה בסוף, זה היה בסוף.
יש שם, עשינו כתבה על סקופ של... ירדן נערזי שניסתה להתאבד.
אבל זה רק, זה הרבה יותר מאוחר, זה באמצע שנות ה-70.
כן, כן, אבל...
תגיד, אורי, וזאת שאלה שבעצם בפז מוזמן להצטרף ולענות עליה, השאלה שאמירה שואלת כאן, כשאתם עבדתם והוצאתם את לעיתון מספר 1 ומספר 2 ומספר 3, אתם הרגשתם שהולכת ונעשית היסטוריה פה?
בוודאי, בוודאי, זו שאלה. התגובות מהשטח נתנו לנו להבין את זה.
זה בדיוק, המחירה. אם העיתון נחשף באותו יום, והמפיץ בא ואומר, תדפיסו עוד כמות, תצילו אותי, הקיוסקים משגעים אותי, זה מדבר בן
ציון, בן ציון היה מפיץ.
התחלתם עם 5,000 עותקים בגיליון הראשון.
כן.
אנחנו הגענו מהר מאוד ל-10,000. אל תשכח שגם הייתה מדינה הרבה יותר קטנה.
נכון.
10,000 כבר נחשב סיפור הצלחה.
כן.
ובסי הגענו ל-40,000.
אורי, וגם פז, כן, אתם רואים בלעיתון את פסגת הקריירה העיתונאית שלכם, את התרומה הגדולה ביותר שלכם
לעיתונות העברית? כן, בוודאי, תשמע, יש לי, עשו עליי בגלל זה גם ערך בוויקיפדיה.
אני יודע, כן.
אז זהו, אז נראה תרומה.
תגיד לי, אם לי אין ערך, אז אני חסר ערך?
גם לי אין ערך. אבל יש לנו כאן ערך כמי שמביאים את הסיפור של העיתון כאן.
אני רוצה להגיד לך, לפחות בהתחלה, כשאתה מדבר עם זמרים וזה, כל אחד חשב שאנחנו דואגים לא אישית הכי טוב. אז זה כבר אומר הכל.
היו ניסיונות של שוחד כזה או אחר כדי שתפרגנו לזמר כזה או אחר?
שום דבר, אנחנו עשינו את זה מתוך, זה היה הרזון דטר, סיבת הקיום של לעיתון.
היו ניסיונות, אבל לא נדבר עליהם בשידור. אני לפחות...
אני לא מכיר, אני לא מכיר.
טוב, אתה היית בחוץ, לא היית...
כן. אורי, תשמע, כשנחגוג את יום ההולדת 51 ללעיתון בשנה הבאה, אנחנו רוצים לראות אותך כאן באולפן איתנו עם עוד הרבה סיפורים שלא סיפרנו. המון בורות, ושוב פעם, שנה טובה. ואני מקווה שאתה מאזין לתוכנית, אם לא ברדיו, לפחות באינטרנט, ובכל מקרה אתה תשמע את זה יותר מאוחר. תודה רבה, תודה רבה. שנה טובה.
שנה טובה.
כמה דקות נשארו לנו, אז אתה יודע מה? בוא תשים בבקשה את מה שדוד פז מאוד אהב בויניל. הנה, יש לך את זה בויניל. לא, בויניל. בויניל.
יש פה שניים, איזה?
את ניקולה דיברי. לפרימה קוזה בלה. הנה, זה מגיע. עוד מעט. אוי! אה?
אמורי, 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 את כולו כסבירי, פתו מכבירי. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più.
prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore. Sei tu, tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai, ma tu mi capirai.
זה היה לפרימה קוזה בלה, הדבר היפה הראשון. עכשיו זה המקום שני בסן רמו 1970.
צריכים פה...
אבל אנחנו לא נגמור עם זה. קודם כל, דוד פז נשאר איתנו, וימשיך לספר לנו בשעה הבאה על למה סן רמו, ואנחנו נסיים עם עוד שיר מפסטיבל סן רמו, וזה מתאים לנו יופי לסיים איתו, כי זה מסן רמו 1969, השנה שבה לעיתון, וזאת נדה, הוק המכר. אתה חושב שזה מקום ראשון?
לא.
מקום שני?
נזר.
חמישי.
וואו.
אבל שיר נצחי.
אני נהניתי מאוד.
בואו נשמע אותו.
טוב, על הרקע אנחנו נגיד תודה כמובן לך אהרון, תודה לאמירה.
ואנחנו נחזור בשעה הבאה.
נחזור בשעה הבאה, נכון.
עם דוד פז. ויש כאן מספר טלפון למקרה שתרצו להתקשר.
5-0-1-8-3-4-03 כמובן, מי שרוצה להיכנס ולשאול שאלות, מוזמן בהחלט.
ותחזרו לשעה הבאה, כדאי.
Per una carezza, per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. Cos'è se manchi tu? Mi sento una farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà.